על המסך עכשיו, אם אתם שומעים גם בפריט וגם
מנגלית
עכשיו, זה סמרקט. אנחנו מאוד מאוד מודים לאפי מבסט מרקט, מכמה סיבות. סיבה אחת, משום שאתם יכולים עכשיו ליהנות מתרגום באנגלית, אפילו מהעברית הגבוהה שלי. ובנוסף, אפי בבסט מרקט, כמו בשביתה שעברה, הם היו הספקים ברמת בית שמש של התוצרת אוצר הארץ, והם גם יהיו השנה הזו בעזרת השם, המתפעה עלינו לטובה. אז אנחנו מאוד מודים לאפי, ועכשיו הוא עוד מעט נכנס, אז שהוא נכנס, אני אבקש שאנשים ייתן לו את מה שמגיע לו. אפי, תודה לך אפי. אוקיי, רפורט, אם גנבתי לך כמה מילים, אני מצטער. אנחנו מוכנים? רואים שם מצד של אנשים? אתם רואים אותי גם כן? אותי לא רואים. אוקיי, אז אנחנו נסדר את זה. אתם רואים טוב את המצגת? את המצגת כן רואים? אוקיי, אנחנו נסדר את המצלמות עד שתראו גם את המנחה, ואנחנו מוכנים להתחיל.
לצערנו הרבים, לא רצו לכל להיות פה הלילה, נפטר פתאום האח הצעיר ממנו. אני בא במקומו. קודם כל רוצים להודות לבסט מרקט, כמו שארי כבר אמר. ובאמת, זה על שני הדברים. על התרגום הלילה, הייתה גברת ארליך, וגם על האפשרות לקנות מהם פירות אוצר הארץ בשנה הבאה עלינו לטובה. אנחנו רוצים גם להודות לגמ"ח שמחת יחיאל, דוקטור אלווין שמרוק ומומנטו מידיה על ציוד עבור ההקרנה הערב. הרב ניר ורגון ורב קופרמן, אנחנו רוצים להודות על העזרה מאחורי הקלעים. אנחנו גם, רב מלונוביץ' אמר את זה במיוחד, רוצה להודות לרב דוד שטיין מרחובות, שרואה באוצר הארץ כמלאך של החזון איש בשמיטה. כבר בשמיטה שעברה רב שטיין עזר בבית כנסת שלנו להצטרף לאוצר הארץ. רב יואל פרידמן, שלפני שבע שנים נתן הרבה 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 מזמנו להסביר לנו ביסודיות מה אוצר הארץ עושה, הוא עובר היום טיפול רפואי לעיניו, ולכן הוא לא נמצא היום. אנו מודים לו על עזרתו הרבה וגם מאחלים לו רפואה שלמה. הסמ"ג אומר שבעל מחיה, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, על מחיה, ונוחם מפי המספר מטובה. הוא אומר לא להגיד את זה, לא להגיד את זה. הוא מנסה להביא הוכחה מהגמרא בסוטה, שמשה רוצה להיכנס לארץ, הוא בטח אומר את הגמרא, זה לא לאכול הפירות, זה לעשות המצוות בארץ. הבח, וזה מאוד חשוב, אני לא נכנס לפרטי הגמרא, אבל הוא דוחה את הסבר הסמ"ג, הוא אומר שחייבים להגיד בעל המחיה ונוחם מפריה מספר מטובה. למה? הוא כותב ככה, אני אומר המילים. הוא אומר, קדושת הארץ נשפעת כבר מקדושת הארץ העליונה מהקדוש ברוך הוא, היא נשפעת גם בפירותיה, שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. והוא חוזר על עצמו, הוא אומר, כי באכילת פירותיה, הרי שאנחנו אוכלים את הפירות, אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה, ונשפע מטובתה. אז כשאנחנו אומרים נוחה מפריה ונשפע מטובה, זה לא רק סתם אכילה פיזית, זה אכילה של קדושה שמשפיע עלינו לעלות בדרגות. הרב יצחק אריאלי, עיניים למשפט, הוא אומר שבאמת זה בדיוק כמו המן. הגענו לארץ, הפסדנו המן, במקום המן יש לנו פירות הארץ שנותנת לנו הקדושה. הרב מלונוביץ' באמת היה חישוב שיכול להיות שהלוויה יהיה עכשיו, והוא ראה את זה חובה ביותר לבוא לשיר הזה, אפילו זה בשעת הלוויה, הוא מעדיף שיבוא לשיר הזה, כי הוא ראה חשיבות גדולה בשיר הזה. הוא מלמד אותנו שלא בורחים מקדושה, לא בורחים מקדושה ליבול נוכרי, לא בורחים מקדושה להתר מבחירה, להפך. אנחנו רופאים אחרי קדושה לאכול בשנה הבאה עלינו מפירות, שיש להם לא רק קדושת הארץ, יש להם קדושה יתרה של שמיטה, של שנת השמיטה. ולכן הרב מילנוביץ' ובית כנסת שלנו רואים את זה לכבוד גדול לארח כנס זה. אני גם שמעתי מרב מילנוביץ' כמה פעמים איך שהוא מעריך מאוד את גדלותו בתורה, במיוחד בחוד שמיטה ויישומם, שהרב יהודה עמיחי שליטה, ראש המחלקה הלכתית למכון. רב עמיחי.
זה ברשות המנחה, ברשות הציבור. הרב עמיחי הגיע בהרצאה הבאה. בעזרת השם באמת נזכו לשמוע מדבריו. אני אקדים ואעסוק בנושא של ההלכתי, העקרוני ההלכתי של אוצר בית דין ושל מצעים מנותקים. כמו שהקדים הרב המנחה את החשיבות והמעלה והמצווה שלהתאמץ לזכות ולאכול, כמו שאומר הבא, לא רק מתורותיה הקדושים בכל השנים, במיוחד בשנה השביעית, שלדעת חלק מהפוסקים בדעת הרמב"ן, חלק מהמפרשים בדעת הרמב"ן, אז הרמב"ן סובר שיש מצווה מיוחדת באכילת פירות שביעית. אמנם מהחברה מגלת אסתר שהוא משיג על הרמב"ן, משמע שהוא הבין ככה ברמב"ן, ויש ככה מפרשים ברמב"ן, הרב קוק מביא בשבת הארץ משמעות ככה בדעת הרמב"ן, שיש מצווה, מה שכתוב, הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, אז יש מצווה מיוחדת באכילת פירות שביעית. גם אם זה לא מצווה מיוחדת, בוודאי שזוכים לאכול מפירות שביעית מקדושה מיוחדת. אז בכדי להבין את הנקודה של אוצר הארץ, צריך להקדים, סליחה, של אוצר בית דין, את המושג אוצר בית דין, כי אוצר הארץ, אני רוצה להגיד שתי מילים, אוצר הארץ זה כולל את כל התצרוכת בשמיטה, שחלקה יכולה להיות גם בית, שבלי קדושת שביעית, היא יכולה, יש בה פירות שישית, פירות החורף של שנה הבאה, שעדיין הם פירות שישית, יש בה יבולים, כמו שנראה מצעים מנותקים, שאין בזה קדושת שביעית, ולכן אני לא אעסוק בכל הדברים, אני אעסוק באוצר בית דין ובמצעים מנותקים. כדי להבין מה זה אוצר בית דין, צריך להבין את הדברים המאוד בסיסיים של הלכות שביעית, כדי שנוכל להתקדם הלאה מה החידוש ההלכתי שיש באוצר בית דין. במצוות שמיטה כידוע יש כמה חלקים. יש חלק אחד שזה היחס לעבודות הקרקע, עבודת האדמה. שבתה הארץ שבת להשם, מצוות עשה. חוץ מזה יש גם מצוות לא תעשה, כמו שנראה, שזה לא תזרע, לא תזמור, לא תקצור ולא תבצור. זה ממש קשור לעבודות הקרקע. יש גם הנושא של היבול, פירות, ירקות, קטניות, תבועה, כל הדברים האלה, ליבול הזה, זה מצווה מצד עצמה, שוויתה שבת הארץ לכם לאוכלה, שיש לזה המון מגבלות, בגלל שהתורה אומרת לאוכלה. כמו שהקדמנו, מצוות היבול, מצוות ויידה שבת הארץ לכם לאוכלה, זה לשון חיובית, אבל יש בה גם הרבה מגבלות, כי אם התורה אומרת ויידה שבת הארץ לכם לאוכלה, אז תכף נראה שיש המון מגבלות כפי שנפרט בהמשך. דבר נוסף, שזה קשור למצוות שבין אדם לחברו, בזה לא נעסוק בכלל היום, זה מצוות שמידת כספים, עניינה יותר בסוף השמיטה. כמו שאנחנו רואים, הפסוקים האלה הם מפרטים את הדברים שקשורים לאיסורי שביעית, מצוות עשה, מצוות עשה, שקשורות לעבודות האדמה. התורה אומרת בתחילת פרשת בהר, מדבר אדוני משה בהר סיני למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבוא לארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. כלומר, התורה אומרת ששבת שבת, שבת להשם, כשהתורה באה וכותבת שבת להשם, זה מצוות עשה. מה המשמעות של מצוות עשה? יש בזה מחלוקת. האם זה מצווה עצמית, או שיש לה משמעות נרחבת עד כדי כך, שאדם לא עושה כלום, ואם מישהו עובד לו באדמה, אפילו גוי, אולי הוא מבטל עשה ששבתה הארץ, או אם יהודי עובד לו מבטל, או כמו שאומר החזון איש, שרק אם הוא בעצמו עובד, הוא מבטל עשה. אבל זה מחלוקת באחרונים. אבל ודאי שיש פה מצוות עשה, ושבתה הארץ שבת להשם. לאחר מכן התורה באה ואומרת, כמה איסורי לא תעשה. התורה אומרת, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לאדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, את צפיח קצירך לא תקצור, ואת עינבי נזירך לא תבצור, שנה עד שבתון יהיה לארץ. אומרת לנו התורה, כפי שאתם רואים באותיות שצבועות באדום, זה ארבע איסורי לא תעשה. לא לזרוע, לא לזמור, לא לקצור ולא למצור. המשמעות של הדבר הזה, שכששמיטה הייתה מהתורה, נהגה מהתורה, אז יש פה איסורי תורה. למה אני אומר שהשמיטה הייתה מהתורה? כי לדעת רוב הפוסקים, אנחנו סוברים שבזמן הזה שביעית היא מדרבנן, מכיוון שבהמשך אותם פסוקים רואים שהתורה קושרת את שמיטה ליובל, וכפי שהופיע בנוסחאות הרמב״ם הקדומים יותר, וכפי שנתפס ברמב״ם במהדורת פרנקל, זה מפורש, וזה הדפוסים הקדומים יותר שהרמב״ם הכריע דברים מפורשים, למרות שהרבה פוסקים דנו בזה, האם מה דעת הרמב״ם בשמיטה בזמן הזה, אבל רואים שהרמב״ם סובר במפורש שכשהיובל נוהג אז שמיטה מהתורה יחד עם עבד עברי ובתי הרחומה וכו', וכשאין היובל נוהג אז אין היובל לא עבד עברי ולא בתי הרחומה, ונוהג שביעית בקרקע מדבריהם בארץ, ושמיטת כספים בכל מקום מדבריהם, גם בחוץ לארץ בשמיטת כספים, אבל הכל מדרבנן. אבל כשאנחנו אומרים שיש איסורי תורה, כי גם בזמן הזה מתייחסים יותר לחומרה בדברים של איסורי תורה, שבעיקרם באופן עקרוני הם איסורי תורה. אז יש ארבע איסורים מפורשים, לא לזרוע, לא לזמור, לא לקצור ולא לבצור. האיסורים האלה הם מפורשים בתורה. האם שאר עבודות הקרקע היא מדרבנן? בפשטות כן. למה אני אומר בפשטות? כי יש כאלה שקושרים את ושבתה הארץ שבת להשם, שהם רוצים להגיד ככה משמע מערוך השולחן רביחי אל מיכל אפשטיין, שהוא הגיס של הנציב. אז הנציב וערוך השולחן באמת הם סברו ששביעית בזמן הזה מהתורה, והם סוברים שלמרות שיש רק ארבע איסורים על המלאכות האלה, למרות אז הם סוברים באמת הבעל ערוך השולחן וביסו רב נפתלי צבי יהודה ברלין, ראש ישיבת וולוז'ין, בא לעמק דבר. אז הם סברו ששמיטה בזמן הזה מהתורה, ויש לזה משמעות משמעויות מרחיקות לך. אבל הם סוברים שכל המלאכות שעובדים לצורך הגידולים, אמנם אין איסורי לא תעשה, אבל יש מצוות עשה ושבתה ארץ שבת לה'. כך כותב ארוך השולחן, כותב את זה מפורש, ארוך השולחן העתיד, זרעים, מלכות שמיטה ויובל, כותב את זה במפורש, אבל הרבה מפרשים לא סוברים ככה, הם סוברים שאין בכלל איסורי תורה בשאר מלאכות הקרקע. אז זה לגבי מלאכות הקרקע. עכשיו יש מה שמצווה שקשורה לפירות, שם נאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך, ולסחירך ולתושביך הגרים עמך, ולבינתך ולחיה אשר בארצך, תהיה אכל תבואתה לאכול. מה המשמעות של שתי הפסוקים האלה מכמה עקרונות הלכתיים? המצווה הזאת היא, כמו שאמרנו, האם יש פה מצוות עשה ממש לאכול, או שיש פה מצוות עשה לאכול עם מגבלות. כן? ולאו הבא מכלל עשה עשה. כלומר, יש פה מגבלה. כך אומרים המגילת אסתר ואלה שחולקים על הרמב"ן, שסוברים שאין פה בכלל מצוות עשה אלא לאכול, אלא יש פה מצוות עשה של לאכול במגבלה. זה לא שאני חייב לאכול, אלא שאם אני אוכל בעוד צבית, אני צריך לאכול את המגבלה. אבל יש, כמו שאמרנו, בוודאי שיש מעלה באכילת פירות שביעית, אבל במגבלות מסוימות. אנחנו נראה לכמן מה המשמעות של המצווה הזאת. יש דין נוסף בפרשת משפטים, והמצווה שמופיעה בפרשת משפטים היא קשורה למי שיש לו שדה, או אפילו גינה פרטית, זה לא צריך להיות בעל אדם חקלאי שיש לו שדה, אלא אפילו עץ פרי אחד בגינה. אז נאמר, בשש שנים פיזרה את ארצך ואספת את תבואתה, והשביעית ישמטנה ומתשתה, ואכלו אבני עמך ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לחמך לזיתך. מה המשמעות של המצווה הזאת? מצווה להפקיר את הפירות של השמיטה. מה, איזה פירות? לא כל פרי שנמצא בגינה בשמיטה הוא נקרא פרי שמיטה. אני אתן את הדוגמה. מי שיש לו עץ תפוזים, להלכה למעשה, כל התפוזים שלו בחורף לא היה להם תפישת שמיט. בחורף של השמיטה, מדוע? כי הם התחילו לגדול השנה. עשינו ברכת האילנות על הפרחים שלהם בניסן, במשך הקיץ הם גדלים, גם אם יקטפו אותם רק בחורף שנה הבאה, הם נקראים עדיין יבול שישית. כשהתורה אומרת, והשביעית ישמטנה ונטשתה, היא מתכוונת ליבול שיש לו גדרי קדושת שביעית. אז היבול שבפירות זה יהיה פירות הקיץ של השמיטה, ופירות החורף של תו שיניים וב, כי הם גדלו בשמיטה, אפילו שיקטפו אותם אחרי שמיטה, הם מצווה להפקיר אותם. המצווה והשמיטית תשמטנה ונטשתה, זאת אומרת שאדם חייב להפקיר. האם הוא חייב לפרוץ את כל הגדרות? אומרים חז"ל במחילתא, במדרש הלכה של ספר שמות, אומרים חז"ל שאומנם מעיקר הדין היה צריך לפרוץ את כל הגדרות, דיינו שהכל יהיה פתוח, אבל חכמים אמרו שלא חייבים לעשות את זה מפני תיקון העולם. כן? מפני תיקון העולם. מדוע חכמים אמרו מפני תיקון העולם? כי חכמים באו ואמרו, בהמות נכנסות, חיות נכנסות, הן יכולות להזיק לדברים שהתורה לא ציוותה להפקיר. התורה ציוותה להפקיר את הפירות, היא לא ציוותה להפקיר את הצינורות, היא לא ציוותה להפקיר דברים אחרים. ולכן התורה, חז"ל, התירו לגדר את השדה מבעלי חיים, את הגינה מבעלי חיים, נפקמינה למעשה למי שיש לו גינה בשמיטה, שהוא יכול לבוא ולהשאיר את השדה, את הגינה, לא פרוצה, ושמי, שהוא מודיע, תולה שלט הפקר, כדי לקיים את המצווה והשמיטית תשמטנה ומתשתה, רק הוא מודיע לאנשים שאפשר להיכנס בתיאום מראש, לכתוב פירות שביעית, כמצוות התורה. אז זה כמו שאמרנו, אדם והיבול, ועכשיו אנחנו נפרט קצת את המלאכות, כדי שנבין מה המשמעות של אוצר בית דין. אז מלאכה אחת מפורשת בתורה, שדך לא תזרע. פה אנחנו רואים מזרעה, היום זה הולך לו בידיים, זה עם, עם כלים, כן? מצווה נוספת, וכרמך לא תזמור, זה זמירה של קרם, זמירה של קרם, בפשטות, אנחנו נראה שמלאכת הזמירה זה מלאכה מאוד מדויקת, שעושים אותה בסוף החורף, שקוצרים, מקצרים את הזמורות בצורה מדויקת, משאירים חלק מהזמורה כדי שיהיה אשכולות שצומחים בדיוק בנקודה שמתחילה, ששם נעשתה הזמירה. האשכולות יצמחו בקיץ, באביב, ובקיץ יהיו ענבים באותה נקודה שזמרנו. לאחר מכן יש מצווה, צפיח צמחה לא תקצור, זה קציר של התבואה, ואת ענבי נזירך לא תבצור, זה לא דווקא ענבים, זה כל פירות האילן. אז כמו שאמרנו, יש מלאכות אסורות מהתורה. מה המשמעות של מלאכות שאסורות מהתורה? מדוע רק הן אסורות מהתורה? כי חז"ל דרשו שאם נסתכל על המלאכות שיש לנו, מצד מלאכת הזריעה, על פי דיני תורה, על פי דין תורה במלאכות שבת, אז יש זריעה ויש לה תולדות, כל מיני תולדות, כן? אם אדם משקה, מחלוקת, אם זה תולדה של זריעה, אבל יש צד שזה תולדה של זריעה. אותו דבר לזמירה היא תולדה של מה? של נטיעה, שהיא דומה לזריעה. נטיעה וזריעה זה אותם, זה אותו אב, כמו שהרמב"ם מגדיר, זה אותו אב, הלכות שבת. מה המשמעות בשביעית? אומרים חז"ל, אם התורה כתבה את הזמירה, למרות שהיא תולדה של הזריעה, כן? סימן שהתורה התכוונה שרק המלאכות האלה שמפורשות בתורה הן אסורות מהתורה. מה שלא מפורש זה לא איסור תורה. אותו דבר קצירה וקצירה, זה מלאכות שהן אותו דבר, זה בתבואה וזה במטעים. אם כן, המלאכות האלה רק הן אסורות מהתורה. מלאכות אחרות, למרות שהן מותרות מהתורה, חכמים אסרו אותן. כמו שהגמרא במסכת מועד קטן מביאה פירוטים של הרבה מלאכות שאסור לעשות אותן בשמיטה, אבל חז"ל אומרים שזה רק מדרבנן. מסקנת הגמרא במועד קטן על פי רבא, שכל המלאכות האחרות הן רק מדרבנן. ומתוך כך מגיעים, אנחנו מתקדמים הלאה. אם אסור לקצור ואסור לבצור, איך התורה אומרת והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה? אז התשובה שחז"ל אמרו, שאומרים לנו חז"ל, מה שהתורה אמרה לא לקצור ולא לבצור, זה לא כמו בהלכות שבת שכל חיתוך, כל עקירת דבר מגדול האדם עובר איסור תורה. בשביעית זה רק אם בן אדם עשה קצירה אסורה. מה הכוונה? אם הוא עבר על איסור, אם התורה אמרה לא, והייתה שבת, סליחה, והתורה אמרה והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך, כלומר התורה ציוותה להפקיר ואתה לא הפקרת, אז אתה בעצם מראה שאתה בעלים, שאתה כמו כל השנים, אתה עושה כדרך בעלים. על זה התורה אמרה לא לקצור, לא לקצור כי עולה אותה בעלים. ובאמת גם הרמב״ם כותב, מתוך הרמב״ם רואים שהנקודה, וכך רב שלמה זלמן אוירבך לומד, וגם הרב ישראלי זצ"ל, הם לומדים בדעת הרמב״ם שהנקודה המרכזית היא המשמעות, האם זה קצירה דרך בעלים או לא דרך בעלים. תכף נראה שיש משמעות מאוד גדולה כשדנים על אוצר בית דין. דין נוסף שחז"ל לומדים, אם התורה אומרת לאכול, סימן שלא לקצור ולא לקצור, זה לא איסור טוטלי כמו בשבת, אלא זה דרך קצירה שונה. אומרים חז"ל, לא תבצור כדרך הבוצרים. כדרך הבוצרים זה לא רק עניין כדרך בעלים, אלא גם בשינוי. מה זה בשינוי? אז מיד הספרה אומרת, מכאן אמרו תאנים של שביעית, אין קוצים אותם במוקצה, אבל קוצה אותה בחורבה. נחלקו המפרשים מה המשמעות של דברי חז"ל. האם זה שינוי בצורת הקציר ובצורת הבציר, או זה שינוי בכמויות. הרמב״ם פוסק את שני, לפחות בפירוש המשנה משמע שהוא מדבר על שינוי בצורה, ובהלכה הוא מדבר על שינוי בכמות. האגרא, וככה לומד ביד השולחן, שהשינוי הוא גם ממש בצורה, עד כדי כך שאם אדם כותף בכלי, הוא עובר על לא תקצור ולא תמצור. מה זה שינוי? לקטוף ביד. כי הוא אומר, מה זה? לקצור זה בכלי, לקטוף זה ביד. למעשה לא פוסקים ככה, ודאי אוצר בית דין לא עובד לפי שיטת הגר"א, אבל תכף נגיע מה המשמעות של אוצר בית דין. כלומר, הרעיון שהשינוי בוודאי אדם פרטי שיש לו גינה, הוא לא יכול לקטוף כמויות גדולות. זה ודאי. כלומר, אדם פרטי שיש לו גינה, אז מה המשמעות? אם התורה אמרה שמותר לאכול, אומרים חז"ל ש... ואכלו אביוני עמך, זה לא דווקא אביונים, זה הכוונה כי כולם, השדות שלהם מופקרים, אז כולם נחשבים אביוני עמך. זה לא אדם שיש לו, שהוא צריך לקבל הבטחת הכנסה. כולם לעניין זה אביוני עמך, ומותר להם לקטוף כמות כדי לאכילה. אם אדם כותף יותר מאכילה, הוא עובר על המצווה של לא תקצור ולא תבצור. הוא עובר איסור, למה? כי הוא כותף כמות גדולה, סימן שהוא מתכוון לעשות בזה מסחר, לשמור את זה, לעשות בזה מסחר, אז הוא כבר עובר על איסור, לא תקצור ולא תבצור. אבל אם הוא כותב כדי האכילה שלו ושל אנשי ביתו, אז זה לא נקרא לא תקצור ולא תבצור. כמובן, לא צריך כל יום ללכת לכתוב, איך החזון איש אומר, דוגמה, כמו שאדם בשוק קונה פעם בשנה, בשבוע, עושה קנייה, הוא יכול לכתוב לפעם בשבוע. תלוי כמובן באיזה דברים. בענבים זה לא שייך, אדם רוצה לעשות יין, הוא כותף כמות אחת לכל השנה ועושה יין. אז זה גם מותר, בתנאי שהוא עושה כמות ביתית. המשנה נותנת כמות ביתית, 15 כדי יין ו5 כדי שמן. זה מה שחזל דיברו על כמות שנתית בזמנה למשפחה. מן הסתם למשפחה, לא לאדם פרטי. אבל הכוונה, הרעיון שאפשר ללמוד מזה, שכל דבר שהוא בכמות משפחתית, זה לא איסור שלא תבצור ולא תבצור. אז כמו שאמר, קצירה בכמות גדולה אסורה, קצירה בכמות גדולה מותרת, אבל קטיף מעט מותר. יש מצווה נוספת, שאני לא אעלה אתכם בנושא של מצוות חרישה, יש מחלוקת האם היא אסורה מהתורה או אסורה מדרבנן, אותו דבר נטיעה, זה מחלוקת, ולכן זה נחשב ספק איסור תורה, זה מחלוקת ראשונים. הרס סובר שנטיעה איסור תורה, חרישה זה גם מחלוקת מה דעת הרמב״ם, בפשטות יש חרישות, חוששים שחרישות מסוימות נחשבות איסור תורה. כמו שאמרתי, זמירה, האיסור תורה זה דווקא, אתם רואים שהענף הירוק, הענף הירוק, שבענף העליון, זה השריג שצמח מהנקודה ששם זמרו את הגפן בחורף. אז הענף התחתון זה הזמורה, והזמירה נעשתה, כן, במקום, בענף הקצר, איפה שצמח הענף הירוק, פה זה הענף הצעיר יותר. אז מה עושים בחורף, לפני הצמיחה שלנו? איפה שהמזמירה נמצאת, משאירים שתי עיניים, קוראים לזה, הנקודות שמשם יש פריצה, יש יציאה של ענפים צעירים בקיץ, אותן נקודות נקראות עיניים. אז חותכים במשך הקיץ, הגפן גדלה ויש לה הרבה זמורות, כשמגיע בחורף העלים אחרי הבציר יש שלכת של הגפן, כמו שהרמב"ם כותב בהלכות קידיין, כדרך שטיבה של גפן בימות החורף, היא נראית מתה, כן, נראית כמו עץ מת. אז הגפן בחורף היא נראית ככה, אבל יש מלא ענפים. זה לא טוב שיהיה לה הרבה ענפים, כי אנחנו רוצים מעט פירות, אבל גדולים. אז מה עושים? זומרים שיהיה פחות אשכולות, אבל כל אשכול יהיה לו כמות ששיעור נורמלי של ענבים. אז לא מורידים את כל הענפים, אלא עושים קיצור. זה זמירה, בפשטות מקובל היום להגדיר שזה זמירה דאורייתא. הורדת ענפים באופנים אחרים, זה לא נחשב זמירה דאורייתא, זה לא נפקמינה לעכשיו לדבר על זה, אני לא רוצה להגיד מה הנפקמינה שיש לזה, אבל בהגדרת זמירה דאורייתא, זה לא הזמירה דאורייתא, אלא הזמירה הזאת. כלומר, הורדת ענפים באופן כללי, זה נקרא עוד פיסול, פיסוג, וכל מיני שמות שהמשנה אומרת, שהם איסורי דרבנן, שאותם מתירים יותר בקלות, כשזה צורך האילן, צורך שהגפן לא תיפסל. עכשיו, כמו שאמרנו, מלאכות שאסורות מהתורה, הן אסורות באופן מוחלט, לעומת זאת מלאכות שכן, הן אסורות תמיד, אסור לזרוע, אסור לקצור, אסור לבצור בכמויות גדולות, ואסור לזמור בכלל. אבל יש מלאכות, כן, שלא מוזכרות בתורה, הן מדרבנן, כמו שאמרנו, שאר המלאכות, הן תלוי על מה עוסקים בהן. כמובן, בתנאי שהמלאכות האלה לצורך הצמח. אם אדם רוצה לחתוך סכך מותר לו, כי זה גם ניכר. אם אדם רוצה להוריד ענפים שהם מפריעים למעבר, פשוט שזה מותר, וזה גם ניכר שהוא לא מתכוון לצמח. פה אני מדבר על מלאכות שהן לא ארבע המלאכות האסורות שמפורשות בתורה, אבל המלאכות זה לצורך צימוח. כן? אז פה, למשל, להשקות, לדשן, לרסס, כל מיני פעולות כאלה, הן לא איסור תורה. אבל הן יכולות להיות אסורות מדרבנן, יכול להיות שהן מותרות, תלוי מה הנסיבות, תלוי מה הסיבה שאתה עושה את זה. אם אתה רוצה שיהיה יותר צימוח, זה אסור מדרבנן. אם אתה רוצה שזה לשמר על העת שלא יתקלקל, לא צריך דווקא שלא ימות. למרות שהרמב"ם כותב שלא ימות כל עץ שבה, אבל כותבים הפוסקים שזה לא דווקא שלא ימות, גם אם העץ עלול להינזק נזק משמעותי, אז זה כבר נחשב בהגדרה ההלכתית, קוראים לזה עוק מאילנה, וזה מותר. נחלקו האחרונים, האם עוק מאילנה זה רק עוק מאילנה, או גם עוק מפרה. מה זה עוק מפרה? אומר הרב קוצ'ינסקי, הרב קוצ'ינסקי זכר צדיק לברכה, כתב כבר לפני 100 שנה ספר השמיטה, והוא שלח את הספר הזה לביקש מכמה גדולי ישראל באותה תקופה, מר לינדיסקין, הרב קוק זצ"ל, ואני לא זוכר מי זה היה הרב השלישי שהוא שלח לו, והוא ביקש מהם שיעירו הערות, כן, רב חיים ברלין. רב חיים ברלין, הבן המבוגר של הנציב, אז הבן הבכור שהיה כבר רב בירושלים, רב חיים ברלין, גדולי ישראל באותה תקופה, הוא ביקש מהם שיעירו הערות. אז בא הרב קוצ'ינסקי ומחדש עוד הרבה הרבה לפני החזון איש, שאפשר להקל בעוק מפרה. דהיינו, הוא הדין אם על ידי המלאכה, שאם אני לא אעשה את המלאכה, אז הפירות ינזקו. אם הפירות ינזקו, אז זה גם מותר לי, למרות שלעץ לא ייגרם לזה, אם לא יהיה לי פירות טובים. הרב קוק כותב לו בהערות, מה פתאום? עוק מפרה, מה פתאום נתיר? התורה התיר, החז"ל התירו מפני עוק מאילנה, שלא ינזק העץ. הפירות האלה הם הפקר, הם לא שלך, מה אכפת לך מה יהיה איתם? בא רב ישראלי זצ"ל ומחדש שגם בדעת הרב קוק, הרב קוק הסכים שאם יש אוצר בית דין, אז כי אתה עושה עוק מפרה, אז לא יגידו לך מה אכפת לך. אכפת לי, מינו אותי לדאוג אנשים לפירות. אם לא אלה אנשים פירות, אז מחדש הרב ישראל זצ"ל שגם הרב קוק הסכים שעוק מפרה לאוצר בית דין זה מותר. אבל זה מסתמכים, כי זה המשמעות. לכן קצת אני נקעתי בנקודה הזאת של עוק מפרה, למרות שזה אין פה איזה במצגת. אז עוק מפרה זה מאוד בולט ב... עוק מאילן, שאתה רואה שהעץ התייבש, העץ ינזק, הוא יכרע תחת מסעו מרוב ענפים, אז זה ודאי שמותר לחתוך בפעולות שהן לא דאורייתא. פעולות של דאורייתא, אמנם יש דעה בראשונים שרוצים לדעת מהם שגם עוק מבדאורייתא מותר, לא פוסקים ככה. הרב קוק בשבת הארץ מביא אותה והוא מכרע שלא ככה, בפשטות לא מכירים בפעולות דאורייתא של עוק מבדאורייתא. דוגמה של השקיה, זו פעולה מאוד, אומנם היא מצמיחה, אבל בלי השקיה עץ ימות. אז לכן אומרים, לעשות השקיה כרגיל, היום יש הרבה מחשבי השקיה, זה הרבה יותר קל, כי זה לא פעולה ישירה, אז להשקות כרגיל. זה המדיניות. יש דיון האם לעשות הרבה השקיות, וכל פעם קצת שיהיה בידוק לעוקמה, או לעשות מעט השקיות, כדי שאני אעשה פחות פעולות. ומה יעשה הדרך הכי פשוטה לעשות כרגיל? בעיקר אם עושים מחשבי השקיה, אתה נותן תכנות פעם בחצי שנה לפני החורף, לפי הסטנדרטים של החורף, לפני הקיץ צריך יותר מים, אז לסטנדרטים אחרים וזהו. אותו דבר דישון, מקילים בדישון. גם דישון בדרך כלל הוא גורם הצמחה. מצד שני, הרבה פעמים מונע נזקים. בעיקר באוצר בדין, בלי דישון, הרבה פעמים יש פעולות שיכולות. זה גם הוקמה וגם עברוי, עברוי איזה חיזוק. אז רב אברהם אמר שאפשר להקל, רב אברהם שפירא זצ"ל, אמר לנו פעם שאפשר להקל בדישון דרך ההשקיה. היום הרבה מדשנים דרך ההשקיה, כי זה נקרא שאתה משקה. זה מי אמר שאסור להשקות במים מתוקים? כלומר, זה לא, זה חידוש, אבל אפשר, מסתמכים על זה כשצריך, לא בעליל שזה עברויה, אבל כשזה דבר שהוא על הגבול, אז בוודאי שעדיף לדשן דרך ההשקעה, בעיקר שגם פעולת הדישון על ידי מחשב אפשר להקל, למרות שגרמה זה לא פשוט גרמה בשביל כמו בשבת, כי אחד הנפקמינות, האם אומרים בשבת, האם בשבתן הארץ זה מצוות עשה בפני עצמה, אז יש אומרים שלא עוזר גרמה. בשבת, הגמרא אומרת לא תעשה מלאכה, גרמה שם. אז אמנם לא מתירים סתם גרמה, אלא כשצורך, עולה וכו'. אבל באופן עקרוני זה לא איסור תורה. אבל אם אתה אומר בשבתן הארץ שבת להשם, אז מה אכפת לי איך זה נעשה? לכן יש צדים לחומרה בגרמה בשבית יותר מאשר בשבת. אבל בכל אופן ברור שאם יש הרבה צדדים להקל בלב אחי, אז ברור שמצרפים לכולה, אם זה נעשה על ידי מחשב השקיה, גם הדישון וכולי, דרך מחשב שאתה לא מדשן בעצמך בכל השקיה, אלא מערכת הדשן היא באוטומציה. עכשיו אנחנו מגיעים לקדושת פירות שביעית, וזה הנפקמינה הגדולה לאדם שמתעסק בבית שלו בפירות שביעית. כשהתורה אומרת והייתה שבת לארץ לכם לאוכלה, אז יש הרבה מגבלות. כמו שהקדמנו, אז קודם כל בדעת הרמב"ן יש דעה שיש מצווה לאכול פירות שביעית, כך מדייקים בדעת הרמב"ן, אפשר לדייק ככה, אפשר לדייק אחרת, אבל יש כזה צד. רואים מה, כמו שאמרנו, ההשגה של מגילת אסתר על הרמב"ן, משמע ממנו שהוא מבין ככה בדעת הרמב"ן, וככה דנים בזה, אבל מעבר לכך יש מגבלות. אז התורה אומרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. קודם כל, איסור סחורה. אם התורה אומרת לאוכלה ולא לסחורה, ברגע שאתה עושה סחורה, זה אנטי לאוכלה. זה בעצם אתה בא ואומר, ביזנס. לא, אסור לך לעשות ביזנס. אז כשאנחנו מגדירים בהגדרה הלכתית של, תכף נגיע מהנפקמינה, באוצר בית דין. איך מותר לי לחלק? אז נכון, אני כבר אקדים ואומר, אוצר בית דין הוא גובה כסף על העבודות, לא על הפירות. זאת אומרת, זו הגדרה מאוד עקרונית. שכבר הרב קוק עשה את זה, אמנם הרב קוק עשה את זה אחרי יותר מחירה, כי הרב קוק לא רוצה שגם אחרי יותר מחירה יתעסקו עם הפירות כרגיל, אז הוא רצה והיה לו התכתבות על זה עם רב חיים ברלין, זצ"ל, והרב קוק עשה גם אחרי יותר מחירה, ויש גם עדויות של הרב חרל"פ זצ"ל, שהיה תלמידו, שהם עשו חישובים שזה יהיה, הסוחרים יגבו עבור עבודה, עבור ההובלה, עבור האריזות וכו'. האריזות שהיו שם, גם שהיה מציאות, אז רואים שכבר אז החזוני שלח ולקח את זה אפילו בפירות שיש בהם קדושת שביעית, לאסוף את כל הפעולות האלה, למרות שאין לזה מקור מפורש בדברי חז"ל, הוא אמר את זה מסברה. כי תכף נראה, האוצר בית דין של חז"ל לא דיבר על כל הדברים האלה, הוא דיבר רק על החידוש שבית דין יכולים לקטוף. האם הם לוקחים כסף, מי לוקח, כמה, חז"ל, אין לזה מקור מפורש בדברי חז"ל. זה עשה חזוניש, בעצם זה, איך אומרים היום, זה שדרוג. זה שדרוג, זה מילה חדשה, אבל זה שדרוג של האוצר בית דין של הרב קוק. כלומר, הרב קוק כבר חידש את החידושים האלה באוצר בית דין, רק הוא סבר אחרי יותר מחירה לעשות את זה, החזוניש עשה את זה גם בלי יותר מחירה, ובקדושת שביעית, את כל ה... שיש יכולת לחלק פירות ולגבות תשלום עבור פעולות, אבל לא עבור הפירות. אם זה עבור הפירות זה ממש איסור סחורה. אבל חשוב להדגיש שכשאומרים איסור סחורה זה לא איסור למכור. כי הרי במשניות מוציאים בכמה מקומות שאם אדם כתף הרבה פירות, לא הרבה פירות, כתף פירות בכמות שמותרת לו. מזון שלוש סעודות, לא עובד לבדי ביתו. ונשאר לו עודף, למה הילדים לא אוהבים אבוקדו? הוא כתף הרבה אבוקדו, הרבה, כוונה כמות שמותרת לו. נשאר לו עודף. הוא הולך לשכן שלו, אומר לו, קח אבוקדו, אני, אצלך אוהבים יותר אבוקדו, אצלי אוהבים יותר תפוחי עץ. בוא נתחלף. אין בזה איסור. אפילו אם הוא נותן לו כסף תמורת הדבר הזה. זה לא איסור, סחורה, כי זה מחירה, זה לא סחורה. סחורה זה
מילה אפשר להגיד אותה באנגלית יותר מובנת, ביזנס. זה סחורה. אם אני בעצם בא ויש לי פירות ואני נותן מורתם כדי שיתנו לי עכשיו כסף, כדי שאני אקנה בזה אוכל, זה לא סחורה. זה חליפין, חליפין עם כסף, אבל זה לא סחורה, זה מחירה. אלא מה? אם עושים מחירה ממש, אז הכסף נהיה קדוש בקדושת שביעית. אבל כשמדברים על אוצר בית דין, אוצר בית דין, הכסף הוא לא עבור הפירות, אז אפילו שבכמויות גדולות זה לא סחורה, וזה חלוקה, הכסף הוא לא עבור הפירות. ואם הכסף לא עבור הפירות, הכסף לא נתפס בקדושת שביעית. למרות הכל משתגלים, אם אפשר לעשות את זה בכרטיסי אשראי וכל מיני דברים, שאין כסף מול הדבר הזה, ואז אין פה קדושת שביעית שתחול על משהו. זה עוד מקדם ביטחון, אם אפשר. יש דבר נוסף, איסור הפסד. זה מה ש... כלומר, כשאדם אוכל פירות שביעית, רואים שגם בתרומה, כהנים אכלו תרומה בתוספתא, בתרומה, בתרומות, בתוספתא בשביעית, יש לה המון מקבילים, וגם הרמב"ם מקביל בין המגבלות של שביעית למגבלות של שימוש, של הפסד תרומה, שזה דומה. כי התורה בעצם אסרה, יש פה זה קדושה, כלומר, התורה באה ואמרה, אתה יכול לאכול את זה, אבל רק לאכול, לא לעשות את זה שום דבר אחר, מלא אסור להפסיד את זה. אז מה עושים עם שאריות? אז זה הפתרון הידוע, הוא פתרון שקוראים לו פח שמיטה. אבל גם פח שמיטה צריך לזכור שהוא לא פתרון, פתרון קסם. כשאני אומר זה לא פתרון קסם, כי זה לפעמים עלייה וקוץ בה. מה אני מתכוון? אם אדם ייקח פירות שביעים וישים ביום ראשון בסקית, וביום שני באותה סקית לשים את השאריות של הפירות שביעית של יום שני, ובאותה סקית את השאריות של הפירות, אז זה כמו לשים כבר בפח אשפה. כי הפירות של יום ראשון ושני כבר נרכבו, והוא שם ביום, אפילו ביום ראשון הם נרכבו, ביום שני הוא שם, זה כמו לשים כבר משהו מאופש. ובוודאי כשהוא שם ביום שלישי על הפירות של יום ראשון, ודאי זה כמו לשים בפח אשפה. פח אשפה שהוא נטו פירות, שאין בו דברים אחרים, אבל זה כבר פירות רקובים. אז לכן ההצעה היא לא לשים ביחד הרבה ימים. אפשר לשים בניילונים, זאת אומרת לשים ניילון ביום ראשון, אחרי זה לשים באותו מקום, באותה פח, באותו פח שמיטה, ניילון אחר ליום שני. כלומר שזה יהיה עדיין בגדר הסביר אותו דבר, אפילו באותו יום. הוא לא יכול לשים שאריות של מרק יחד עם פירות, זה הפסד גמור, כן? לכן גם בפח שמיטה צריך לדעת שיש קצת מגבלות איך לעשות את זה, זה לא פטנט. מה זה? הנושא של קומפוסט, קומפוסט זה, אני מקווה שכולם מבינים מה מדובר, זה בעצם יצרת זבל אורגני, שהיום מודעים לזה הרבה יותר, עושים את זה, אנשים בבתים הפרטיים אפילו כבר, עושים בגינה שלהם, כדי לזבל את הגינה, הם מכינים פח, שריות של אוכל, ויש רקבונות ורקבונות, במשך החודשים זה כבר נהפך זבל אורגני, זה לא בלי כימיקלים, זה על טהרת כלומר
הירוק.
מה זה הירוק? קוראים לזה מירוקים. אבל מה הדין בשביל? ההצעה, מה שאנחנו מציעים זה אחרי בירור, כן? שכאשר אדם שם פירות וירקות ומחסה אותם בנייר ושם על הנייר הזה, הוא עוטף את זה בנייר. נייר זה דבר שהוא בסדר לקומפוסט, זאת אומרת, זה לא ניילון. ברגע שזה עטוף בנייר, זה לא מתערבב עם הפירות הישנים, אז זה לא נקרא להפסיד פירות שביעית. כי הוא שם את הפירות החדשים, את השריות של הפירות החדשים בנייר. כשהנייר יירקב, כבר הפירות עצמם, הם כבר נחשבים כאלה שיכולים להתערב, כי הם כבר נפסדו מאכילת אדם, ואפילו מאכילת בהמה הם נפסדו. כי צריך לזכור שבשונה מתרומה, יש קצת חומרה בשביעית, שגם דבר שראו לאכילת בהמה יש פה קדושת שביעית. אלא מה? אפשר קצת יותר להקל במאכל בהמה, כי הרבה בהמות אוכלים מפח. אז זה פחות נורא, כלומר, בעלי חיים יכולים לאכול מפח. זה עדיין לא נקרא שאני מפסיד אותו ממאכל בהמה. אז ברגע שראו למאכל בהמה, לא אכפת לי שזה יתפרק. אבל כשזה מאכל אדם, שיהיה עטוף בנייר. לכן אפשר לעשות, לשאלתך, אפשר לעשות קומפוסט מפירות שביעית, בהחלט, וזה דבר מעשי. לא, 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 לא. אתה שם את זה בפח של הקומפוסט. כשזה כבר נהיה דבר שכבר ממש רקוב, הוא כבר לא ראו למאכל בהמה, כבר פקע ממנו קדושת שביעית, אתה יכול לשים בגינה. גמרנו, אין לו קדושת שביעית. ברור שלא תשתמש בזה בשביעי. אתה שם את זה, החוכמה היא לעשות פח, פח של קומפוסט שהוא מנותק מהגינה, על בטון, אז משהו שהוא כן. אבל החידוש שאני יכול לעשות קומפוסט מפירות שביעית, וזה חידוש גדול. מה זה חידוש גדול? הכוונה זה פתרון גדול. זה אמיתי, זה אפילו לא, זה לא איזה יותר דחוק, זה יותר מרווח. זה יותר מרווח, זה לא יותר דחוק, זה יותר מרווח לחלוטין. כמובן הפסד פירות שביעית, צריך לזכור שזה בעצם הדבר, אבל זה לא צריך להיות יותר מדי בלחץ מזה, כי זה דבר, אם אדם אוכל ונשאר לו, הוא שם בזה, וכמובן זה לא, זה דבר טבעי ונורמלי. עכשיו, יש עוד דבר שאוצר בית דין אסור לייצר לחוץ לארץ, כי התורה אמרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה לך, ולא לנוכרים, לאחרים, ומלא גם לא לייצר פירות שביעית לחוץ לארץ, זה גם מצד איסור נתינה לנוכרים, וגם איסור לייצא, משמע שזה שני טעמים, אבל בכל פנים אסור לייצא וגם אסור לתת לנוכרים, אבל אדם שיש לו עובד זר, וזו מציאות קיימת, מכיוון שהוא חלק מאנשי ביתו, אפשר לתת לו לאכול יחד עם אנשי ביתו פירות שביעית. כי זה בעצם חלק מהנקרא ועדת שבת לאוכלה, שאלה מאוד מעשית, יש אנשים הורים, מבוגרים, צריכים את זה, וזה דבר מאוד מעשי, אז זה דבר שהוא בשופי, מפורש ברמב״ם שזה בסדר. כמו שאמרנו, שימוש מקובל. מה זה שימוש מקובל? שימוש מקובל זה בעצם מה שרגילים. היום זה כמעט, אין לזה כמעט נפקמינו, כי כל שימוש כמעט הוא מקובל. היום אתה הולך לאולמות שמחות, מכל דבר עושים כל דבר. אז כמעט אין מציאות שהיא מיוחדת. אולי לאכול תפוח אדמה חי, זה עדיין משום נדיק, כמו שאומרים. זה כבר נדיר, מוזר. אז דבר שמוזר אי אפשר. כלומר, לאכול דבר חי, כשכולם רגילים לבשל אותו, זה גם אסור. זאת אומרת, גם אם אני לא עושה מעשה, זה גם לא נקרא דרך אכילה. כלומר, התורה אמרה לאוכלה, אם אתה לא אוכל דרך אכילה, אז זה לא נקרא לאוכלה. אז זה אסור. כמו שאמר שליבות במחר, לא, דבר נוסף, ביור פירות שביעית. ביור פירות שביעית זה כשמגיע זמן הביור. זמן הביור, כן, זמן הביור הוא נחשב, זמן הביור הוא לפי מה שהתורה אומרת בסוף פרשת, בסוף מצוות השמיטה בפרשת בהר, כתוב, ולבהמתך, ולחי אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. אז חז"ל דורשים, כל זמן שיש לחיה בשדה, כלה, החלה בהמתך בבית. כלה לחיה מן השדה, כלה לי בהמתך מן הבית. כלומר, כל זמן שיש במציאות בשטח את היבול מאותו סוג, נגיד יש פירות מסוימים, יש ירקות מסוימים, אתה יכול לאכול את זה בבית. כשזה נגמר בשדה, אתה לא יכול, אפילו מה שכתבת ביתר, מזון שלא סעודות, וקיבלת באוצר בית דין, הכל בסדר. אבל ברגע שבחוץ אין את זה, צריך לבאר את זה מן הבית. מה הכוונה לבאר מן הבית? דעת הרמב״ם, שכמעט לא, אף אחד כמעט לא סובל, לא נוקט כדעתו למעשה, זה לבאר כפשוטו. מגיע הזמן הביאור, הוא צריך לדאוג שהכל יהיה, סליחה, שהכל יחולק לאנשים. אם הוא לא יצליח לחלק לאנשים, נשאר לו בבית, צריך לבאר כמו ביור חמץ. גם ברייבד משמע ככה, למרות שהוא אומר זה עונה יותר מאוחרת, אבל הוא באופן עקרוני סובר כמו הרמב״ם. אבל הרש והרמב״ן ועוד ראשונים, וככה פוסקים למעשה גם חכמי הספרדים, שבדרך כלל פסקו ברמב״ם, יותר נטו לרמב״ם, בזה הם כתבו כמו הרמב״ן, וזה ש... כך קודם מהרם בן חביב, שהיה מנהג בירושלים, לבאר כדעת הרש והרמב״ן שזה להפקיר. ומדוע? כי לפי הרמב״ם, כי לפי הרמב״ם שלבאר זה להשמיד, אז הרש והרמב"ן הסברו שאם מי שיעשה כמו הרמב"ן הוא מפסיד פירות שביעית בידיים. אז הם חששו למחלוקת ראשונים, בעיקר ששביעית בזמן הזה דרבנן, אז עדיף לא לבאר כדעת הרמב"ם, אלא לחלק, להפקיר. כשמגיע הזמן הביאור, מוצאים את זה החוצה, ורואים את זה גם בירושלמי ראיות שככה נהגו, בירושלמי שביעית שהם היו מפקירים, ואפילו בפני שלושה מאהבה, ואחרי זה מכניסים את זה חזרה הביתה. זה סוג מסוים שאפילו של הרמה קצת. אבל הקלו בזה. כמו שאמרנו, לבאר זה הכוונה להפקיר, וזה דיברנו קודם. עכשיו, דבר, נקודה מאוד חשובה, מה זה הגדרת פירות שביעית? אז זה נקרא שלב גידול. מה זה שלב גידול? בירקות, הכי פשוט, בירקות לכיתה. כלומר, אם לוקטים פירות, בצום גדליה תשע"ה, אדם שיש לו ירקות והוא כותב, יש להם קדושת שביעית. יכול להיות אותו שיח שבערב ראש השנה, הוא כתב מאותו שיח, נניח עגבניה, היא לא קדושה בקדושת שביעית. מאותו שיח הוא כתב עגבניה בצום גדליה, בג' תשרי תשע"ה, סליחה, אז זה כבר יהיה קדוש בקדושת שביעית. כן? זה ירקות. נמשיך. אם אין לאן לברוח, אז עדיף להישאר במקום. אז בפירות עץ, הכנתה קובעת. כן? בפירות עץ הכנתה קובעת. בפירות עץ הכנתה קובעת, כי בפירות עץ זה שלב הגידול, מה שקובע זה מתי הפרי התחיל לגדול, לא מתי קטפתי אותו. מתי הפרי התחיל לגדול? כן? מתי הפרי התחיל לגדול? זה נקרא הכנתה. לדוגמה, אם אדם כותב פירות בראש השנה, אחרי ראש השנה, פירות שהתחילו לגדול, כמו שאמרנו, בקיץ, אין להם קדושת שביעית. אין להם קדושת שביעית, כיוון שהפירות האלה, הם גדלו בשישית, יש להם דיני פירות שישית. לחילופין, אם אדם יכתוב בשנת תשע"ו בחורף פירות, יש להם קדושת שביעית, למרות שהוא כתב אותם בשמינית. למה? כי הם גדלו בשביעית. אז בפרי הכנתה קובעת, יש יותר מן הכלל באתרוג, שהוא גם וגם, אבל נדבר על הכלל. גרגירים כמו תירס וכדומה, זה שליש אבשלה, וגם בתבועה, רק בתבועה היום למעשה פה בארץ, חמשת מיני דגן זורעים אותם בחורף. אז לא שייך. זאת אומרת, לא שייך, כי או יבול נוחרים, שלדעת הרבה סוברים שזה נזרע ביתר, יבול נוחרים, אז אין לו קדושת שביעית. אם זה נזרע, זה נזרע באיסור. כלומר, תבועה שזורים בחורף, זה לא, לכן לא הבאתי דוגמה כזאת. מדובר פה על גרגירים, שאדם שתל ביתר, זרע ביתר, בשישית, הם תלוי, התירס הזה. לפעמים לפני ראש השנה רואים שכבר הגיע לשליש גוד, לשליש אבשלה, אז זה כבר לא קדוש בקדושת שמית, אפילו שאני אכתוף את זה בשמיתה. לעומת זאת, אם זה יגיע לשליש אבשלה בתחילת השמיתה, אז זה יהיה קדוש בקדושת שביעית, וזה רק יהיה אפשר רק בדרך אוצר בין. לגבי התחומים, אני מדלג על הנושא של תחומים של קדושת שביעית, כי זה הרב עמיחי בעזרת השם אמור לדבר ממעד אחריי, חבל שמפאת הזמן הקצר נעסוק בזה. כן? פה אני מגיע לנושא של איסור ספיחים. איסור ספיחים, מה זה איסור ספיחים? איסור ספיחים, בתורה נאמר צפיח קציחה לא תקצור. למרות שבתורה כתוב צפיח קציחה לא תקצור, באו חז"ל ואמרו לנו, למעשה, ספיחים דרבנן. התורה לא התכוונה צפיח קציחה לא תקצור להגיד שדווקא ספיח אסור באכילה. היא התכוונה לומר שאסור לקצור בשביעית תבועה. ככה פוסקים כדת חכמים שספיחים הם דרבנן, וככה הרמב"ם פוסק. הרמב"ם פוסק בפרק ד' שספיחים הם דרבנן. אז למה נאסר? אומר הרמב"ם, מדברי סופרים, שיהיו כל הספירין אסורים באכילה, וגזרו עליהם מפני עוברי עבירה, שלא ילך ויזרע תבואה וקטניות וזרעוני גינה בתוך שדה ובסתר, וכשיצמח יאכל מהם ויאמר ספיחים. כלומר, שיטת הרמב"ם מאוד מחמיר באיסור ספיחים. זאת אומרת, הוא סובר שזה דרבנן, אבל הוא אומר, מה זה איסור ספיחים? כל דבר שהוא חד שנתי, ירקות, תבואה וכו', שאני כותב בשביעית, לא משנה מתי זה יתחיל לצמוח. הדוגמה זה ירקות. הרבה ירקות הם מתחילים לצמוח בשישית, כמו שאמרנו קודם. אומר הרמב״ם, לקטת אותם בשביעית, איסור ספיחים. למה? שמה ילך ויזרע בסתר, אדם יזרע, אף אחד לא ידע, יצמח מאליו, הוא יגיד, זה צמח מאליו, זה הרמה, הוא זרע בסתר. לכן חזן אמרו, לפני של אנשים לעשו הרמות, אז כל הספיחים אסורים באכילה. אבל הרבה מהראשונים חולקים על הרמב״ם. כן? לפני שנגיע לאוצר בדין, כן. הרבה מהראשונים חולקים על הרמב״ם, והם אומרים, דעת הרש, הרמב״ן, וככה נהוג למעשה, שאיסור ספיחין זה רק על דבר שהתחיל לצמוח בשביעית. כלומר, דבר שהתחיל לצמוח בשישית, אפילו אם אני אקטוף אותו בחורץ, זה יהיה קדושת שביעית, כי לקטתי את זה בשביעית, אבל זה לא יהיה אסור באיסור ספיחין. כלומר, לפי הרמב״ם, יש הקבלה. כל מה, כל הירקות שיש להם קדושת שביעית, אוטומטית זה איסור ספיחין. לעומת זאת, לפי הרש, לפי הרמב״ן, יכול להיות שאני כותף בשביעית, אבל אין איסור ספיחין. זה נפקמינה מאוד גדולה לאוצר בית דין. מי שעושה אוצר בית דין בירקות, מסתמך על שיטת הרש והרמב״ן. ולמעשה, גם חכמי הספרדים, שכמו שאמרתי, זו דוגמה, הרב עובדיה זצ"ל, וכך כותב בנו בשמו, באלקוס יוסף שביעית, הוא כותב הערה ארוכה לנושא הזה, והוא כותב, עוד בחיי אביו, שכך גם אמר לו אביו למעשה לאורו, גם הרב אליהו זצ"ל בסוף ימיו הקל באיסור ספיחין כדעת שאפשר להקל, שאפשר לעשות אוצר בדין בירקות, למרות שהיו חכמי הספרדים, חלקם שחלקו על זה, כך הוא כותב, החמיר בזה הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, גם סבי עליו השלום, הרב עובדיה עדיין, החמיר בנושא של איסור ספיחין בדעת הרמב״ם, שכל דבר שכותפים אותו בשביעית, אז יש לו גדר של איסור ספיחין לדעתו. אבל למעשה הרבה הקלו בנושא, וזה בעצם הבסיס לאוצר בדין בירקות, כי בלי זה אין ירקות בשביעית, אלא רק מה ששמרת במקרר, בתפוחי אדמה או בצלים ששמרת אפילו לא במקרר כמה חודשים וזהו, ושימורים או סנפוס, דברים אחרים, הכל כאילו משנים קודמות. ירקות טריים בשביעית זה לא רמב״ם, זאת אומרת זה בניגוד לרמב״ם, אבל מכיוון ששביעית בזמן הזה דרבנן, אז לקחו את דעת הרש ואת דעת הרמב״ן, אבל החזון איש מתח את החבל עד הקצה. מה הוא אמר? רבי שלמה זלמן זצ"ל אמר שבאיסור ספיחין, גם בדעת הרש, הוא לא התכוון לומר שהתחיל לצמוח משהו, אין איסור ספיחין. הוא אמר, לפחות מילא בירקות שאוכלים את הירקות כמו חסה, פטרוזיליה, סלקלים, סלרי, אני מבין. התחיל לצמוח בשישית, אין איסור ספיחין. אבל עגבניות מלפפונים, מי התחיל לצמוח? הצמח, הפרי עוד לא יצא. אם הפרי יוצא בשביעית, איסור ספיחין. כך אמר רבי שלמה זלמן, אבל הוא מודד עם דברי החזון איש, אבל בסוף הוא קיבל את דעתו של החזון איש למעשה. הוא כתב, לנהוג כמו החזון איש כבר הורה זקן. כך אמר רבי שלמה זלמן. ולמעשה ככה מקובל להגיד שכל הצמחים שמתחילים לצמח בשישית, כבר אין בהם איסור ספיחין. אז כמו שאמרנו, מכאן אנחנו מגיעים לנושא של אוצר בדין. אוצר בית דין בכללו מפורש בדברי חז"ל בתוספתא, זה הנושא של מופיע בשתי שני שלבים. שלב ראשון מופיע בתוספתא ששלוחי בית דין, אנשים הלכו למטעים, אנשים רגילים הלכו למטעים, כל אחד כתף מזון של 3 סעודות, אבל כנראה היו כאלה שהיו כותפים קצת יותר, כן, בעין יפה הם כתפו. אז שלוחי בית דין בראשונה היו שלוחי בית דין יושבים על פתחי היערות, כל מי שמביא פירות בתוך ידו מהאפקר כמובן נוטלים אותו ממנו, קודם כל לוקחים, אחרי זה נותנים לו חזרה מזון 3 סעודות, נותנים מזון 3 סעודות והשאר מכניסים אותן לאוצר שבעיר, מכאן הביטוי אוצר בית דין. אבל רואים בתוספתא שיש חידוש יותר גדול, הגיע זמן זיתים, שלוחי בית דין סוחרים פועלים ועוסקים אותם ונותנים אותם בבית הבד וכונסים אותם בחביות ומכניסים אותם לאוצר שבעיר ומחלקים מהם הרבה שבתות כל אחד ואחד. יש פה חסר, אבל הכוונה לפי משפחתו וכו'. החידוש בתוספתא השנייה, בהלכה השנייה של התוספתא, הוא חידוש הרבה יותר גדול מהראשון. כי הראשון זה בעצם בית דין אמרו, הפוך, זה לא חידוש. אתה לקחת יותר מדי, תחזיר. בית דין יש להם כוח לקוף את האנשים. קופין על שלא ייקחו יותר ממה שצריך. אבל בהלכה השנייה, בית דין שולחים פועלים, והם עושים הלכות, לכאורה כדרך הקוצרים וכדרך הבוצרים, מי יתיר להם את זה? ובאמת הרמב״ם לא הביא אוצר בדין. והרדב"ז, בהלכות שביעי, כשמדבר על דיני, על דיני ביאור, אז הוא מביא, גם שם הרי נפקא מינה, האם יש ביאור, מה שבאוצר בדין, בזמן שזמן, הגיע הזמן הביאור, אז מה שאמרנו, כל אחד יש אותו מפקיר, בית דין צריכים להפקיר, אומרים אותו ספטה, מה שבידי אוצר בית דין לא צריך ביור, לפחות כשזה בידי אוצר בית דין. כשאצל אנשים כן צריך ביור למעשה, אבל כשזה אצל האוצר בית דין עצמו, לא צריך ביור. הרמב״ם לא הביא את זה להלכה. אומר הרדב"ז, כנראה הרמב״ם לא פסק ככה להלכה, את כל הדין של התוספתא. או שאומר הרדב"ז שהוא לא ראה צורך להגיד את זה, כי זה פשוט. הרב ישראל וגם רב שלמה זלמן נוקטים בצורה פשוטה שהשמטת הרמב״ם היא לא באה להגיד שהוא לא סובר ככה, אלא כי השמטת הרמב״ם שאוצר בית דין זה דרך מעשית, כי זה פשיטה שזה מותר, כי ברגע שבית דין כותפים זה לא נקרא כדרך בעלים, מכיוון שזה לא דרך בעלים, כי הם קוצרים מכוח שהם נציגים של הציבור, במקום שאברהם יצחק יעקב משה שלמה כל אחד יכתוב פרזות של 3 סעודות, הם נציגים של כל המאות ואלפים של אנשים, וזה לא נקרא כדרך בעלים. למה? כי הבעלים הפקירו. ברגע שבעלים מפקירים והם קוטפים את זה עבור הציבור, זה לא נקרא לא תקצור ולא תמצור, ולכן אפשר לעשות את זה גם בצורה רגילה. זה החידוש של התוספתא, וזה בעצם היכולת של לעשות אוצר בית דין. הבעלים מפקירים, בית דין ממנים אותו שליח שלהם לעשות את העבודות, ואפילו את העבודות שלפני הקטיף, זה לא נמצא בתוספתא, אבל זה גם חידוש שחידשו הפוסקים שזה אותו רעיון, וממילא החקלאי שהוא מתמצא הכי טוב איך לעשות את הפעולות, הוא מתמנה על ידי בית דין כעובד, הוא מקבל שכר עבודה, הוא מקבל בעצם, הוא לא מוכר את הפירות, הוא עובד של בית הדין, הפירות הם הפקר, והוא עובד, והשכר הזה על הדברים. זה בעצם הרעיון של אוצר בית דין. אז כמו שאמרנו, כמובן, שפירות שישי, לא ארחיב על אוצר הארץ, אבל באוצר הארץ גם חלק מהדברים זה יהיה יבול של שישי. יש לזה גם אסמכתא ברש"ס, שככה הוא מבאר שאוצר בית דין זה בעצם היבול שישי. שנקטף בשביעית, אבל שיש לו דין יבול שישית, וגם אותו בית דין חילקו. עכשיו, דבר אחרון, אני ממש בהקצה המזלג, בנושא של מצעים מנותקים. מצעים מנותקים... מה זה? באופן עקרוני לא צריכה, חוץ מלדעת הרש"ס, שהוא סובר שככה זה היה איזה עניין פשוט חברה... זה היה תקנה ממונית של בית דין שראו צורך לדאוג לציבור, זה לא שום חובה הלכתית, ובאמת אף אחד לא סובר ככה, זה פשוט עניין פרקטי. אם אתה בא ואומר, אני אספק לך, שיהיה רגוע, שתקבל כל התצרוכת, אז אני גם אחלך פירות שישי. אז לא, אין שום צורך שבית דין יחלקו פירות שישי. לא שום חובה הלכתית, זה לא, אין שום גדר הלכתי. הנושא של מצעים מנותקים, ובזה אני אסיים, זה היתר של מצעים מנותקים, זה מתבסס על שני דברים. בירושלמי, באורלה, התלבטו האם מצוות שביעית היא נוהגת האם מצוות שביעית נוהגת בבית. מדוע? כי כתוב שדך לא תזרע, ובית זה לא בכלל שדה, כמו שבמעשרות, ודאי שאין חיוב תרומות או מעשרות מדאורייתא בתוך בית, מדרבנן הרב פוסק שיש, והרייבל אפילו חולק אבל אפילו בדרבנן. אבל בוודאי שכתוב שדך, כן, עשרת עשרת כל תבועת זרחה. לעומת זאת באורלה, ודאי שיש חיוב דאורייתא גם בבית, כי כתוב, כן, כי תבואו לארץ, באורלה כתוב ארץ, וחיוב אורלה זה בגידולי הארץ, וגם בית זה גידולי הארץ.
מה בתוך בית? חלמה או בית בקרקע?
בית בקרקע. אדמה, אני מדבר בינתיים גידולי בית שהירושלמי מתלבט, זה אדמה מתחת בתוך בית, לא מצא מנותק. אדמה ממש. בזה לגבי אורלה פשוט שחייב, לגבי מעשרות פשוט שפטור מדאורייתא, רק חייב מדרבנן. לגבי שביעית מסתפקים, כי פעם אחת כתוב שדך לא תזרע, ובית זה לא שדה, מתחת כתוב שבת הארץ שבת להשם, שבית הוא כולל ארץ, כתוב שדה, כתוב ארץ, ספק. אומר פיית השולחן, זה ספק דאורייתא, כששביעית דאורייתא, בזמן הזה שביעית דרבנן, ספק דרבנן, לדעת פיית השולחן אפשר להקל למעשה, אפילו באדמה, אבל לא פסקו כמו פיית השולחן ולמעשה, אבל החזון איש בא ואמר, אני אקח הציץ שאינו נקוב, שהציץ שאינו נקוב הזה הוא, מה? הוא רק איסור דרבנן בשביעית, בשטח פתוח, מתחת לכיפת השמיים, אני אקח את הציץ שאינו נקוב הזה ואכניס אותו לתוך בית, ואז אני אתיר לגדל לכתחילה לחקלאים, וכך הוא עשה למעשה בקיבוץ חפץ חיים, כך עשו על פיו הגידולי מים, הידרופוניקה, מי שפיתח את זה, שיבדל לחיים ארוכים, פרופסור מאיר שוורץ, יהודי ישיש, ברוך השם, עוד עינובון בסביבה, עבר את ה-90 מזמן, חי ברובע היהודי, הוא מעיד, הוא עשה את זה בעצמו, פיתח, היה בליווי צמוד של החזון איש, והיה ניסיון לזה, זה לא כל כך הצליח מבחינה מעשית, אבל זה בעצם היסוד של מצע מנותק. בגוש קטיף התחילו עם זה לפני 20 שנה, בשמיטה הראשונה בדיוק לפני 20 שנה, תפשין נודלת. כלומר, כמובן, פיתחו את זה כבר כמה שנים. הרב יעקב אריאל שליטה בא ודחף לנושא הזה, בעיקר לאור האינטיפאדה הראשונה, שכבר גם הציבור החרדי קצת, היה לו קצת חששות מגילו נוחים, אז ניסו להציע את הכיוון הזה. למעשה, יותר לקחו את זה בירקות עלים, אבל באופן עקרוני, היתר הזה מרווח בכל הגידולים, שאנחנו מקבלים במצע מנותק בתוך בית, אז אין לזה קדושת שביעית ואפשר לעשות כל המלאכות, ובעצם זה גידול כפשוט או מנותק מהקרקע, אז גם מנותק מדיני קדושת שביעית. זה בעצם, כמו שאומרים, המשוואה, גידול במצע מנותק מצד ימין אסור מדרבנן בשטח פתוח, גידול על אדמה בקרקע בתוך בית אסור, ספק איסור תורה, שזה נמצא גם מצע מנותק וגם בתוך בית, זה מותר למעשה. זה דוגמאות מהמצעים הנותקים עוד בכפר דרום, שפשוט לוקחים חממה, מכסים אותה בניילון, שמים הציצים, הציצים הם בעצם מנותקים מהאדמה, יש להם ניקוז, אבל לא קשורים לאדמה. טוב, בזה אני אסיים. איזה ברכה? למעשה, אמנם נחלקו, אבל למעשה, המקובל למעשה בורא פרי האדמה, כיוון שזה גדל על אדמה, ורגילים לגדל את זה באדמה, וממילא גם רגילים לגדל אדמה, וגם זה גדל בפועל באדמה, אמנם במצב מנותק, אבל בעיקר שזה ההרגל, זה פרי האדמה, אתה לא מברך על הפרי הפרטי הזה, אתה מברך על באופן כללי, זה פרי של אדמה. אז ברשותכם אני אסיים, פחות או יותר מה שדיברנו, הדברים המעשיים של אוצר הארץ ידברו אחר כך יותר, ועכשיו כבוד הרב עמיחי ידבר בנושא גבולות, הנגב המערבי.
תודה רבה.
לפני שרב עמיחה יתחיל, וכל אחד יכול לעבוד ב-30 שניות להשתחרר.